זה יעלה בכל מיני אתרים, ויש המון המון אוסף של השיעורים, בעיקר ב-VBM, בבית מדרש הווירטואלי, גם באנגלית, גם בעברית. דוברי אנגלית שעדיין מתקשרת בעברית, אפשר להסתכל על כמה שיחות באנגלית, המבחר באנגלית פחות מצומצם, המבחר בעברית יותר רחב, וכמובן בספרים שלהם. ננסה להדגיש את התורה של רב עמיטל בחודש אלו, כי הוא נתן הרבה בשיחות מעצבות, יסודיות, סמינליות בחודש אלו, במיוחד קרוב לראש השנה. אני גם אכניס קצת משלי, אם אני רואה צורך, זאת אומרת, אני רוצה להכין לכם קצת על תפילות ראש השנה, מה הכוונות של הפסוקים, על הסליחות. דווקא השנה, לפי הלוח, אין לנו כל כך הרבה זמן עד החגים, במיוחד שבוע הבא אני רוצה לדבר קצת על הסליחות ועל ידגים המידות הרחמים, ומרצה שם שבוע אחר כך, ראש השנה. אני יכול להשתדל להכניס קצת מרב עמיטל. רב עמיטל נתן שיחת פתיחה בכניסה לישיבה, נתן שיחה יום ראשון של ראש השנה, וקשור למלכות השם, לבחון מלכות השם בעולם. אם באמת רוצים למליך הקדוש ברוך הוא בראש השנה, צריכים למדוד מדד המלכות. איך הייתה השנה שעברה עלינו מבחינת מלכות השם? ב-91 הוא דיבר על הנפילה של קומיוניזם כאיזה שנה טובה. היה לנו שנה טובה לקדוש ברוך הוא בעולם. בגלל שהתרבות הזאת הושתתה על כפירה ועל התאיזם ועל החשת הקדוש ברוך הוא בעולם. תן לנו תחושה שאנחנו מייצגים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להתפלל לא רק בדל הרמות שלנו, לבריאות ולפרנסה ולהצלחה, אנחנו צריכים להתפלל לכל עולם, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל ייצור כי אתה יצרתו. הייתה לו איזו ראייה פנורמית וסקירה כללית על מה זה להיות יהודי, במיוחד בעולם המודרני, בדור תהפוכות. רמיטל גדל לפני השואה. והוא עבר את השואה, דבר שוולחנשטיין לא עבר. הוא היה בצרפת, אחר כך בארצות הברית. וכמובן הוא סיפר לנו הרבה פעמים שהוא גדל בהונגריה, עבר מחנות השמדה, נכנס לארץ, לאחר מלחמת השחרור, צעד בתעלת סואז והתפלל בכותל. הוא אומר, ראיתי עולם בנוי, עולם חרב ועולם שוב ונבנה, והוא הייתה לו איזו פרספקטיבה היסטורית מאוד מאוד מיוחדת. אז ננסה לספר קצת על השיחות המפורסמות שלו. דרך אגב, אני לא התכוונתי לדבר על השיחה הזו, כי זה לא מופיע במקורות, אבל נתן תמיד שיחת כניסה לישיבה. שימו לב שרב עמיטל בנה כאן מהפכה. ב-68-69 לא היה מודל של הסדר, כל המושג לא היה מוכר. הייתה ישיבת הסדר אחת, הראשונה ישיבת קרן ביבנה, וזאת לא הייתה הסדר לכתחילה. כל האמירה, כל הבשורה שלהם הייתה שעדיף שתלמיד ילך ללמוד בבונביש ובחברון ובמיר. רחמנא ליצלן, בחור שצריך לשרת בצבא ורצה ללמוד קצת משניות, אז שיגש לישיבת קרן ביבנה. כמובן אני מגזים, אבל זאת הייתה בעצם הגישה, וזאת גישה של עצמה היא נכונה, כל אחד בדרכו שלו. אבל רבי עמיטל הגיש צורך לבנות מודל חדש, ולשווק את המודל לשני ציבורים, גם לציבור החילוני, כי הוא רוצה להצדיק את כל המושג, כל הנוסחה הזאת של שירות מקוצרת, כדי ללמוד תורה, כדי לפתח דור של תלמידי חכמים. צד שני, למכור אותו לעולם הישיבות הקלאסי, שהם יראו בזה משהו לגיטימי. אז הוא ניסח את כל המושג של מה זה הסדר ולמה זה חשוב ואיך. אבל שימו לב שנתן את השיחות האלו, אני לא מדבר עכשיו, אני מתאר לעצמי שמי יש כאן 30 בנות, 35 בנות, זה רוב מההורים שלכם עברו את הישיבה. הישיבה, אתה רוצה, איזה ישיבה? יש לכם חוויית לימוד בית מדרש בעבר שלכם, 50-60%. רוב התלמידים שנכנסו ב-68-69 יהיו בני שורדי שואה, אנשים שעברו את השואה, כמובן הילדים לא עברו את השואה, ההורים עברו את השואה, רקע תורני כבר לא היה להם, אז הוא בעצם הרגיש שיש בחורים שנכנסים לעולם חדש, לעולם של חייזרים, לעולם של לימוד תורה 10-12 שעות, של ערכים שונים, מעבר דרמטי. אז אני לא רוצה לתת כל השיחה, מי שרוצה זה נמצא בכל מיני מקומות, אני יכול לשלוח למי שזה מישהי, הדרך הכי טובה ליצור איתי קשר, מי שזה צריך למצוא איזה מאמר, הכי טוב זה פייסבוק, למצוא לשלוח איזה מסר, זה הכי קל, אני אשלח לכם לינקים. אבל הוא דיבר על התוספות בשבת. התוספות בשבת מעלה, עניינת, כל הצצנה, כל התסריט, כל התמונה הזאת של הר סיני, מלאה התלהבות. ולהט. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו כל כך רוצים לשמוע כל השם. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך להזכיר את העם. אל יעשו על ההר, פן יעשו על המראות, ונפל ממנו רב. כל הנוגע בהר מות יומד, והוא משגר את משה רבינו שוב פעם, מוריד אותו, תעשי אותם עוד פעם ועוד פעם. יש לעבוד, יש אש, יש רצון, יש תשוקה. פתאום חז"ל מכניסים איזו תמונה מאוד מאוד חזקה, מאוד, בוא נגיד, חדה, של הקפה עליהם הר כגיגית. שהקדוש ברוך הוא מאיים עלינו, שאם לא נקבל תורה, הוא יקבור אותנו. שאנחנו חייבים, שהוא מכריח אותנו ומשכנע. זה כל כך הפער הזה בין התמונה של כל מדבר השם נעשה ונשמע לבין כפה עליהם הר כגיגית והקדוש ברוך הוא מחייב אותנו. אז תוספות בשבת, יש הרבה שכמובן מדברים על זה, תוספות בשבת נותן איזה תירוץ, ותירוץ מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא חשש כשהאומה יראו את האש הגדולה בהר סיני יברחו. באמת היה פחד בהר סיני. כתוב בשיר השירים, נפשי יצא בדברו עמו, תוספות מצטטים את הפסוק, פחד בשבת. חז"ל מתרגמים, חז"ל מבינים שהאומה מתה, כולם מתו. החוויה הזו הייתה כל כך מבהילה, שכולם מתו, והקדוש ברוך הוא שוקעים אותנו, החיה אותנו. בין אם הייתה מיטה קלינית בפועל, בין אם הייתה איזו יציאת נפש, נפשי יצא בדברו עמו, האש מאוד מבהיל, האש מאוד מחריד, לא מחריד, אלא מבהיל. מפחיד. מי שנכנס לתוך עולם של בית המדרש, יש איזה פחד. מה ההשלכות האלה? אני מוסר את עצמי ללמוד תורה. אני מתמסרות ללמוד תורה. ולימוד תורה זה לא רק משהו אקדמי וקוגניטיבי, ויושבים שם ולומדים. מחפשים את האש, מחפשים את הקדוש ברוך הוא, מחפשים את הרוח הזאת הגדולה, את ההתרוממות, את ה... רוצים להתחבר, רוצים התחברות לקדוש ברוך הוא. וכמובן, מה זאת... מה התוצאות של התחייבויות, איזה התחייבויות נובעות בגין ההתחברות. הספר האחרון שרב עמיטל כתב, זה ספר, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, בין התחברות להתחייבות. זה כמובן, הודעת השם זה איזון. בין התחברות לבין התחייבות. אחד גורם את השני. אי אפשר להגיד שעבודת השם זה רק התחברות. היום יש ביטוי, לא מתחברת, לא מתחבר, לא מתחבר לי. זה חלק מהתמונה, זה חצי התמונה. הוא צריך להרגיש שהוא עובד השם, שעומד לפני רבונו של עולם, יש כאן היררכיה, מקבל תכתובים. שאלו את רב ליכטנשטיין כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה הוא רוצה שיכתבו על הקבר שלו. תראו לעצמכם, אדם גדול כזה שכתב כל כך הרבה ספרים, שינה את העולם, השפיע על אלפי, עשרות אלפי תלמידים, איזה פואטיקה יכתבו, איזה שירה, איזה ציטוטים משיר השירים, איזה ספר של קבלה, איזה ציטוט מרב סולובייצ'יק, אני לא יודע. הוא ביקש שיכתבו על הקבר שלו בצורה נקייה שתי מילים, עובד השם. והיום ככה כתוב על הקבר. חלק מעבודת השם זה עבודת השם להיות אפס, לעשות עבודה ולהשקיע. אבל אם מרגישים קצת פחד, זה טבעי וזה נורמלי. ולא לפחד ולא להיבהל. הייתי אומר שזה טוב שיש קצת פחד, כי בעצם אם אין פחד, יש כאן דיסוננס. זה, אני לומד קצת, אבל התוכניות שלי לא השתנו, והזהות שלי לא תשתנה. אני לומד, כי בסדר, אני אמשיך. זה השנה שאני לוקחת לעצמי. אבל מי שבאמת מתחייבת ומתמסכת ורוצה למצוא משהו ולשאוב כוחות ורוח והתחברות, אז מה על הקריירה ומה על העתיד שלי והעיצוב שלי והזהות שלי, וזה חשוב. אבל לקבל את העובדה שזה גורם קצת, שזה צריך לגרום קצת. עמידה לפני האש הגדולה, וכל אחד בדרך שלו להתמודד ולקבל, ועמיטל, אני אדבר קצת בהמשך. הקשר והחיבור בין רב ליכטנשטיין ועמיטל היה כל כך חזק, כי בעצם רב ליכטנשטיין נתן לנו כנפיים. הוא באמת דרבן אותנו ודחף אותנו להישגיות, להצליח, לשאוב, לתרומם. מדובר באדם מעולם אחר. אני קורא לזה דמות וילנה גאונית כזאת. אתה עומד לפניו, קשה לנשום, אין לך אוויר. קשה לנשום, כי אתה חושש שאתה עומד לפני מלאך, ואתה לא יכול לדבר, ואתה לא יכול להתחיל לגמגם. אדם שכמובן, לא הייתי בחדר שינה שלו, סיפרו עליו שהוא ישן 3 שעות בלילה, בשיאו, עמד כל יום כיפור. מדובר באדם שנחת בפלנטה שלנו מעולם אחר. איזו תחושה שבל מגל נחת מעולם אחר. אדם שידע ש"ס בגיל שלוש, מה זה לא ידעת ש"ס בגיל שלוש? זה לא מונחים שלנו, זה לא עולם שלנו, לא פרמטרים שלנו. אז הרגשת מחויב. הוא תמיד דיבר, יש ביטוי באנגלית to talk down, לדבר ברמה נמוכה יותר. זאת אומרת, לפעמים כשאדם מדבר עליכם, בפניכם, לפעמים מקבלים איזה רושם שבסדר, או איזה היפוקריט כזה, הוא דורש מאיתנו, אבל הוא בעצם לא מקיים הוא לא מקיים בעצמו את כל הדרישות, הוא רק מטיף מוסר, הוא רק... הרגשתי אצל רב ליכטנשטיין שכל דבר שהוא מדבר, הוא עושה יותר מזה, שהוא בסדר, אצלנו הוא מוריד את הרמה קצת, כי אנחנו סך הכל בשר ודם, אבל הוא לא יושן, והוא לא אוכל, והוא עושה מצווה. הרגשנו וזה יצר איזו אווירה של התחייבות, שאני חייב, אני קראתי לזה פעם באנגלית, volitional compulsion, כן, שאתה רוצה להיות משוכנע, אתה רוצה להיות מוכרח, שאתה נותן למישהו להכריח אותך. וזה משהו מעניין, איזה מצב בחיים, דרך בחיים. חשוב לכן בגיל הזה למצוא נוסחות שונות. מי שחושבת שיש מסלול אחד ומודליות אחת ונוסחה אחת, החיים יותר די מורכבים. וורסטיליטי, להיות מגוון, ושיש לכם ארגז כלים מאוד מגוון. ולפי המצב וההקשר והקונטקסט והאתגר, תכלל לשאוב ולהסיק כוחות רגשיים וכוחות חווייתיות. הנה אני, אסור לכם להצטמצם. זו הטעות הכי גדולה שאנשים בגילים, שבנות ובנים בגיל שלכם, אתם מתייגים את עצמכם, ואני ככה, ואני ככה, וזאת הדרך שלי, איך באוניברסיטה, אני רואה אנשים, אני פיזיקאי, אני אוהב מתמטיקה, שירה, ואומנות, והספרות זה לא עבורי. חבל. כי כל הראייה הזו נותנת לאדם כל כך הרבה עושר, והערכת החיים, ויכולת להעריך את האנשים האחרים, ואת הסטייל שלו. יש מי שאומר, אני משורר, אני כותב ספרים, המדע הקשה, החזק, אובייקטיבי זה לא עבורי. אבל צריכים לאמן את המוח שלכם, והמדע, והמחשבים, והמתמטיקה, מאמן את המוח ומחדד את המוח, וצריכים לדעת שהגיוון חשוב. אז פעם דיברתי על רב ליכטנשטיין לפני כמה שנים בתיכון בארצות הברית, יש איזה שמיניסט ששאל אולי השאלה הכי טובה שאף פעם נשאלתי. הוא אמר, אחרי כל הדחף והלחץ והרצון והתשוקה והניסיון, באמת ניסינו להשיג את רב ליכטנשטיין. זה היה כמו תחרות, לא תחרות חס וחלילה, שהרגשנו שאנחנו מתחרים, אבל הרגשנו איך אני יכול ללכת לישון לפני שתיים, אם הוא עדיין ערב חדר שלו, אני חייב להמשיך עוד 15 דקות, ואיך אני אוכל ללכת לישון אחרי שבועות, ולמדנו כל הלילה כשיושב בית המדרש וממשיך ללמוד, ואיך אני יכול לברוח, ואיך אני יכול לא לעשות את המצווה, ולא להיות אדם יפה ונחמד ומתוק וחמוד, אם הוא כל כך מחייב אותם, נרגשתי מחויבים. אז בחור שאל אותי, איך הגבת לכישלונות ונפילות ולמצבים שלא יכולת ללמוד בדרישות? שאלה טובה. כי לפעמים הלחץ כל כך גובר וכל כך חזק, שזה גורם דיכאון. ואיבוד תקווה. אז התגובה המיידית שלי הייתה, בשביל זה היה ערב המיטה. התגובה השנייה שלי הייתה, רב ליכטנשטיין היה אדם כל כך מתוק ונחמד, שהרגשנו שהוא גם אוחז אותנו בנפילה. רב המיטה היה מקורקע. Grounded, קרקע. מאוד מאוד מקורקע, מאוד מעוגן בחיים. מאוד נורמלי, מאוד רגיל. אדם באמת הכי רגיל, הכי נורמלי שפגשתי בחיים שלי. פעם הוא סיפר לנו שהוא היה בברית, שהוא קרוב משפחה חרדי, וקראו לבן יצחק שלמה, אני לא יודע. אבל בדברי תורה דיברו על יצחק אילוי, יצחק אילוי. אילוי זה ג'יניוס, זה השם בעולם התורה הקלאסי, להיות אילוי, זה אילוי ממשוויץ, האילוי מווילנה, האילוי זה היה הכינוי הכי הכי חשוב. אז הבא מטל שם, שכחתי, לא הייתי שם, לא ראיתי משהו, לא שמעתי שהשם הוא אילוי, לא אמרו שזה טוב לו שהוא יתחיל לשמוע את עצמו מכונה בשם אילוי, שיהיה לו שאיפות להיות אילוי, זה טוב לתינוק שישמע שהוא כבר אילוי. הבא מטל כל כך כעס, כל כך הבין כמה הלחץ הזה יכול לקלקל, ולפני, טוב, זה לפני 12-13 שנה, היה לי אחיין, היינו בבר מצווה שלו וגם כן, נציגות מאוד מכובדת חרדית במשפחה, וכל אחד דיבר על כך שהוא חייב לשאוף, להיות תלמיד חכם, וגדול הדור, ומיוחד, והרגש שהנה זה קורה עוד פעם, עוד פעם עשיות. שהטילו עליו כל כך הרבה לחץ להיות מישהו ומשהו, ולא יהיה אדם נורמלי ומאוזן ורגיש וסימפטי. והנועם האחרון, לפני שנעמתי, אמר השם שלו זה אשי. אשי, הגעת לגיל בר מצווה, עכשיו אתה חייב לוותר על השוקולדים, על השוקולדים. אז אני עמדתי וקשתי ירבה מיטל ברקע. אמרתי, אשי, אני גם דוד שלך, אני גם יודע ללמור קצת. אני אוסר עליך לוותר על השוקולדים. תמשיך לאכול שוקולדים. ברוך השם, הוא הצליח להיות בחור מאוזן, עכשיו הוא נשוי, ובחתונה שלו הוא נתן לי מתנה. בעטיפה הוא נתן לי מתנה תחת החופה, חביסת שוקולד. עכשיו אני אחזיר לך שוקולד. זה היה איתה אדם רגיל, נורמלי, בלי הכנפיים, בלי השאיפה, בלי אדם טבעי, והדינמיקה הזאת, הקומבינציה הזאת, הייתה מאוד מאוד בריאה. יש אנשים שאין להם שאיפות, הם מאוד בינוניים. מאוד שקטים, מאוד שלווים, שמחים בחלקם. רב ליכטנשטיין תמיד ציטט לנו איזה משורר, כשאני לא יודע מי זה, אבל אפשר לעשות גוגל. What is man without his dreams? מה זה אדם בלי חלומות? הגמרא בברכות מספרת שמי שאינו חולם 30 יום, חייב לעשות צום, לגזור על עצמו את הנציבות. אנחנו לא נוהגים תעניות היום, אבל בתקופה הזוהרת של התעניות, שיש כל מיני תעניות, מי שחולם, מי שאינו חולם, אז חלמות, שאיפות, להשיג, פעם שאלנו את רב ליכטנשטיין, מה זאת אמביציה? מה זאת, כי לפעמים האמביציה יכולה להיות כל כך לא רלוונטית וכל כך לא מציאותית, שזה גורמת שוב פעם תסכול וחוסר יכולת להשיג. זה אומר לנו שהשאיפות שלנו צריכות להיות כמו הספר על המדף הכי גבוה. שאת יכולה להשיג אותו אם באמת את מותחת עד הסוף. אפשר להשיג את הספר. אבל מעבר לזה, זאת אמביציה לא בריאה. זה פה כבר לטאפ את השאל של טוב, בדף שלי יותר כבר. לטאפ את השאל שאתה יכול להשיג אותם במתיחה וצינית השקעה. כן, אבל בסדר. במטוסים אני סובר. במדף הכי גבוה, זה אמביציה נכונה. זה אולי מביא אותנו לחלק הראשון. כי תצא למלחמה אולי בך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביהו. סיפור מאוד פרובוקטיבי של יפת תואר. לא נעים. משהו מגעיל. סיפור של הכותרות של היום לצערנו. כן? בוא נגיד סיפור טראמפי. כן? נשיא של הרבה בנות פה. כן? עכשיו הוא טראמפ. אוהד גדול של יפת תואר. זה לא הרוח שלנו, לא זה מופיע תורה. אז מה שכבר שם לב לכך, מביא את הגמרא בקידושין. אני הצטעתי לכם את הגמרא בקידושין. קודם כל רש"י, מספר 2, וראית בשביה, אשת, יפה תואר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצחרה. מוטב שיכלו בשר כשר ולא יכלו בשר לא כשר. זאת אומרת, יש יצרים, והתורה מכירה ביצרים, במיוחד יצרים שגוברים בשעת מלחמה, בשעת לחץ. והיא מכירה, התורה מכירה בכך ורוצה לתת מענה במקום בעצם לסתום ואז היא תהיה התפרצות בלתי חוקית, התפרצות אסורה. בלשון הגמרא בקידושין, תמותות שחוטות יאכלו ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. יש בהמה שכבר בדרך למות, תמותות, עדיף לשחוט אותו במקום לאכול אותו ולא שחיטה. אז רב ליכטנשטיין סיפר על הדואליות הזאת. מצד אחד, צריכים להיות ריאלי. צריכים להכיר בטבע אנושי. צריכים לדעת שאנשים חלשים, שיש יצרים, והתורה עצמה מכירה בכך. מצד שני, חס וחלילה, לא לאבד את האידיאל, ולא לאבד את העיקרון, ואת המצב כפי שצריך להיות. בעצם הוא לא ציטט את זה, אבל אני משאיר ומרחיב קצת. זה בעצם הדואליות בין בית שמאי לבית בית הלל. בית שמאי סיפרו את הדברים כפי שהם צריכים להיות. בית הלל היו הרבה יותר ריאליים ופרקטיים. למשל, אולי המחלוקת הכי מפורסמת שלהם, נכנסים לחתונה, ובתקופות שלהם של חז"ל, חלק משמחת החתונה, להגיד איזה מחמאה לכלה. הייתה איזו שואה, והכלה ישבה שם, וכל אחד עבר את הכלה, ואמר, איזה יופי, אתה כל כך. היום כמובן, זה, האתיקה שלנו זה קצת שונה, ואצלם כל אחד עבר בשואה, אמר משהו לכלה. בכלל, כל הנורמות המיניות שלהם היו שונות לגמרי, אי אפשר להשוות, אי אפשר להתיק ולגזור ולהתיק במצב שלנו. אז מה עושים במצב שהכלה היא מכוערת בעיני אחד מהאורחים? אז בית שמאי אומר, קלה כמות שהיא, אומרים את האמת. ובעולם אידיאלי, כשאין רגשות ואין, כל אחד מרגיש לא בנוח, אדם נכנס לחתונה ואומר לכלה, את לא יפה, אומרת, ברוך הבא, זאת הסיבה שאני מתחתן איתו ולא איתך. Welcome to the wedding. תהנה מהאוכל. אנחנו לא חיים בעולם כזה, אנחנו חיים בעולם של דרך ארץ, בעולם של כל אחד עם הרגשות ואת התחושות שלו. אז בית הלל מוכן לעשות פשרה, קלנה וחסידה. אבל כולם פה יודעים שברגע שמתחילים לשחק עם האמת, ברגע שיורדים במגלשת הזאת של שקר, זה חלקלק מאוד. מי שמשקיע יותר מדי באזור של שקר, מאבד את הדרכון שלו חזרה לאזור של אמת. איזה מחנך אמריקאי מאוד ידוע בשם אריק הופר. הוא כתב הרבה ספרים על חינוך. הוא כתב פעם, אנחנו משקרים הכי גבוה כשמשקרים לעצמנו. We lie loudest when we lie to ourselves. מי שבאמת נמצא בעולם של שקר, מאבד את היכולת להבחין בין אמת לשקר. וזה גורם להשליה עצמית, שאנחנו בונים נרטיבים לעצמנו, והנרטיבים רחוקים מאוד וניתקים מהמציאות. בעצם יש סכיזופרניה בין הדרך שאני כותב על עצמי ובין החיים האמיתיים שלי. אז זו מידה מאוד מאוד חשובה להיות אמיתי עם עצמך לפחות. למצוא את הדרך לא לתת לעצמך הנחות, ולא לספר לעצמך סיפורים, ולא לשחק את המציאות, אלא להסתכל במראה ולדעת מי את. אז בעולם אידיאלי, בית שמאי צודק. בעולם שלנו, בית הלל צודק. זאת הסיבה שאנחנו עוסקים כבית הלל. מה? קלנה וחסידה משקרים. אבל בימות המשיח, יש מסורה שבימות המשיח נפסוק כבית שמאי. כי נחזור לעולם אידיאלי. הגר נכנס לתוך חדרו של שמאי, גמרא בשבת, ורוצה להתגייר 15 דקות, על רגל אחת. תלמד אותי תורה רגל אחת. בית שמאי מסתכל עליו כמשוגע, כמטורף. אנשים מקדישים שעות אגבי שעות, שנים אגבי שנים, ללמוד תורה, ואתה רוצה איזה מקברגר וצ'יפס. 15 דקות. רנצ'ברגר. מה זה? זה תורה. זה לא מאכל קל, מאכל מהיר. בית הלל יודע שכדי לקריב אנשים צריכים לעטוף את הדברים בדרכים שונות ולהציג את הדברים ולדלל ולשווק. זאת אומרת, לא אהבת לרעך כמוך, ואז תבנה את הכל על הבמה הזאת, על התשתית הזאת. יש מחלוקת שמאי והלל, איזה אנשים לקבל לתוך הישיבה. בית שמאי מטיל 4 פרמטרים כדי להיכנס לישיבת שמאי. הר שמאי. עשיר, ענב, חכם ומיוחס. מי שאינו עשיר ינצל את התורה כקרדם לחפור בו כדי להביח כסף. מי שאינו חכם זה טעויות. מי שאינו ענב יתגאה בתורתו. אני מספר סיפורים אמיתיים, אני יכול באמת לשייך תמונות, לא תמונות פה, אנשים ש... כי תורה זה סם חיים וסם מוות, וזה מאוד 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 מעצים, זה מאוד מאוד חזק. ומי שאינו מיוחס, לא ראה את התורה בתוך הבית, חזר משהו. יש משהו לראות את התורה בתוך הבית. יש מאמר של חיים סולובייצ'יק, הבן של, של רב סולובייצ'יק, שהוא פרופסור בהיסטוריה. מאמר מכונן, מאמר מאוד יסודי, שכחתי את השם המלא, וזה משהו, rupture and rupture זה שבירה. ובעצם טוען שאחרי השואה, הייתה איזה משבר, היה משבר, ואנשים איבדו את המסורה המשפחתית. פעם, כדי לדעת איך להתנהג בהלכה, היו אומרים, מה עשה אבא? מה עשתה אמא? מה ראיתי במטבח? היום פותחים את הספרים. ומה ההבדל בין תרבות שבנויה על מסורה משפחתית, אישית, מה ראיתי בבית, לבין תרבות של ספרים, של כמובן היום אינטרנט ומאמרים ותורה, כלי שני, בצורה משנית. זה מאוד מאוד חשוב. אבל אחת מהשאיפות שלכם, שאתם מקימים בית, והיום להקים בית ותורה בבית, זה לא בעל, זה בעל ואישה, זה שניכם יחד. לשפות תורה בתוך הבית, כדי שהדור הבא, יש כמובן חלק מכם שגדלו בבית של תורה, ויש את הניסיון הזה ששאל לזה, מה ראיתי בבית בפסח, איזה תורה שמעתי בשולחן שבת, איזה מה ראיתי, איזה הלכות, ואנשים שאין להם את זה, לדעתי זה קצת יותר אקסיידינג, כי יש לכם הזדמנות להיות חלוצים, לבנות זה מחדש, כן? להיות הראשון במשפחה שיבנה בית של תורה, ובית של הלכה, ובית של שמירת מצוות. אז כאן בעצם התורה מעמידה את האידיאולוגיה הזאת, את הדיכוטומיה הזאת, בין האידיאל לבין המצב האמיתי. האידיאל זה ברור, הוא לא יפה תואר. אבל התורה מכירה בכך שאם היא לא תתיר יפה תואר, אז תהיה שתי סכנות. אצל רב ליכטנשטיין, תתרגלו לכך שאין כזה הדבר נקודה אחת. לפחות זה שתי נקודות. כי החשיבה שלו הייתה כל כך מתקדמת ומורכבת, שזה כמו לבנות אילן, ולכל ענף יש ענפים, ולכל ענפים יש עוד ענפים, ולכל... דבר שמקשה על אדם שלא היה בשיעור ולא מכיר צורת הכתיבה לקרוא. כי זה לא כתיבה נורמלית, רוב האנשים כותבים נתיב ישר, אולי קצת פיצול. ואצל רב ליכטנשטיין כל נתיב מתפצל, וכל נתיב קטן עוד פעם מתפצל, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה הופך להיות מקיף וגורף, ומאוד מאוד מרשים, צריכים לשמור ולהבין באיזה כיוון הוא הולך. הייתי בסיאו, היה מדבר בליל שבת, מינימום, שעה וחצי. תראו לעצמכם מה זה קיץ, להתחיל להתפלל בשמונה, בשיחה שעה וחצי, ולקדש בעשר וחצי. קידוש. הייתי חוזר הביתה ב-10 וחצי לקדש, בשתי התשורלות, עמדתי בערב ליכטנשטיין הערב, בשבת, בבית הכנסת, בשבעה. אמרתי, סיפר לנו שמשה רבנו היה איש טוב. ושתי צורקת עליי. לקח לו שעה וחצי. להגיד שמשה היה גוד או איש טוב. אבל אצל רב ליכטנשטיין, אין כזה דבר טוב. מה זה טוב? מה פלייטו חשב על טוב? מה התורה חושבת על טוב? מה זה טוב מאוד? כי טוב מאוד? מה זה טוב ורע? מה זה טוב להשם? מה זה טוב לבריאות? מה הבעיות של טוב? יותר מדי טוב, פחות מדי טוב. ואז שכחת על מה הוא מדבר, על איזה נושא, כי הוא מדבר על הכל מערכת. אז רב ליכטנשטיין, אולי הביטוי הכי חשוב זה מערכתיות, הכל מחובר. ולא נקודות ספציפיות. תתארו לעצמכם, רשת, הכל מחובר. כל נקודה מחוברת בשני. אני מתאר לך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אחד. הקדוש ברוך הוא לא טעים, הוא לא מחולק. כל זה אחד. וכל זה נקודה אחת של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חיים בעולם של הבדלים, של חילוקים, חלוקה. הקדוש ברוך הוא זה הכל אחד. מי שבאמת מצליח ללמוד את התורה ולאחד את הכל לתוך איזה... אספר לכם דברים שאולי קשה לכם להבין, בגיל שלי, בשלב שאני מתחיל להבין, אני לא רואה את זה, לא יודע את זה ככה, אני יודע מה זה. אז רב ליכטנשטיין הוא היה נוגע בכל, מכל מיני כניסות וזוויות שונות. אז רב ליכטנשטיין אמר, הבעיה בכך, אם לא נתיר יפה תואר, אם לא נתיר את הבהמה שמתה, הבעיה היא כפולה. שאנשים יאכלו נבלה, אנשים יתחתנו עם נשים פסולות ואסורות. אבל זו לא רק הבעיה הספציפית, שאם לא יאכלו בשר שחוטה, בשר שחוט, יאכלו בשר נבלה ויעברו על איסור. ואם לא יקבלו את היפה תואר, אז ימצאו איזה מענה פחות אידיאלי, פחות רצוי. אלה שיתרגלו לעבור על איסורים ויעבדו את המשמעת. ברגע שתהיה כאן חצייה, בחציית הגבול, אנשים ימצאו את עצמם במקום אחר. זה כמו הנקודה החשובה. לדעת לעצור. לדעת להשתקם. יש איזה מצב שעבירה גוררת עבירה, ואדם נכנס לאיזשהו מצב לא טוב, וקשה להשתקם, והוא רואה את עצמו פחות מצליח בעבודת השם, ואז החריץ הופך להיות בור, והבור הופך להיות רעידת אדמה, ופתאום אחרי שבועיים, מאוד קשה, איך אני אעלה מזה, איך אני אצא מזה. גם להגיד, אז הסכנה היא כפולה. לא הסכנה הספציפית, לא רק הסכנה הספציפית של העבירה, והתורה מכוונת אותנו לכיוון אחר, אלא כל ההשתקעות בעולם שוחט. מצד אחד. מצד שני, אסור לנו לקבל את הפשרה הזאת של יפה תואר כאידאה, כאידאה, כערך. ויש מצבים שהתורה נותנת לנו פתרון שהוא לא הודיע. הייתי אומר שאולי זה אחד מהאתגרים הכי חשובים ההתפתחותיים. לדעת שמשהו הוא פשרה, וצריכים להיות דיבורים לקבל פשרות ולייצר פשרות, אבל לא להסתכן במצב שהפשרה של היום הופכת להיות האידיאל של מחר. שמעת? תמיד כשמורידים את הרף, זה הופך להיות אידיאל של מחר. זה מאוד 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 מסוכן. אני אומר את זה בצורה מאוד חריף. החרדים צודקים. עכשיו, קיבלתי שימת לבכם. כי מה זה לעשות משהו אחר חוץ מלימוד תורה? בעולם אידיאל. בגן עדן אין עבודה, אין מחלות, אין מלחמות, ואין תיקון עולם, כי עולם הוא מושלם. כל מה שאנחנו משקיעים בו בעולם שלנו, הוא לא קיים בעולם של גן עדן. ובקצה השני, בימות המשיח הוא גם לא קיים. אין צבא, אין עורכי דין, אין רופאים, אין כלום. אז בעולם אידיאלי לומדים תורה, ומתקשרים ומתחברים לקדוש ברוך הוא. השאלה מה קורה בינתיים? ב-6,000 השנים שנראים לנו כמאוד מאוד מאוד כבדים וארוכים, אבל בסקירה היסטורית זה... שנייה. 1,000 שנים מנחה גיום אתמול, כעבור השמור ולעד. וראה שהקדוש ברוך הוא זה חולף. אני מספיק בוגר לזכור שהייתי בגיל שלכם, מספיק קרוב שאני יכול להגיד לכם שזה ממש חלום, כחלום יאוב. אני זוכר שהייתי בגילכם, ממש כמובן בעניין הזה. פתאום אתה מוצא את עצמך 50, 60, סוף הסרט, כמו סרט ממש. אני מסר וזה, זה נגמר. כמובן, זה רק פרק ראשון, זה רק הפריקווה. הסיקוול זה עולם הבא. אבל מה קורה בינתיים? אז אנחנו לוקחים כל מיני אפשרות. ולדעתי, זאת סימן גבורה להתפשר למציאות. אנחנו בעצם הולכים, לדעתי, בעקבות בית הלל. יש עולם, ויש צורך בתיקון, ויש אנשים שצריכים אותם, ויש מלחמה, ויש. אבל מישהו פעם אמר לכם שזה פשרה? פעם ראשונה שלו. זה פשרה הכי טובה, וזה לוקח, זה להיות גיבור, להיות מוכן לקחת פשרות בעולם שלנו.
אבל זה פשרה ביחס לעולם שאין לנו, אז בעולם כזה זה
נכון,
אידיאלי.
נכון, נכון. אבל פעם חשבת במונחים. אני מסכים איתך. אבל פעם חשבת שיש משהו אחר. לא. אז זה רק נקודה, זה רק דוגמה אחת. כמה שהפשרות האלו מדללות לנו את אידיאלים. צריך להיות ערים לכך ולדעת, זאת פשרה וזאת פשרה שאנחנו מוכנים לקחת ולדעתי חייבים לקחת ולהגיש בעצמנו כגיבורים שמוכנים לקחת פשרות. פעם היה, איך קוראים לו? ג'ורג' ברנארד שו. הוא הציג, הוא היה במאי שביים כל מיני הצגות. באירלנד, באנגליה, 1920-30, אז הוא פעם אמר, don't look at the world and ask why, look at the world and ask why not. אל תסתכלו בעולם ותשאלו למה, תסתכלו בעולם ותשאלו למה לא. אנחנו כל כך לכודים, הראייה שלנו שקשה לנו להחליף עדשות, לא רוצה בדרך אחרת, עדשים סליחה, לא רוצה בדרך אחרת. אברבנל טוען שכל המושג של מלך זה הפשרה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלך. יש מחלוקת בין אברבנאל לבין הרמב״ם. לפי הרמב״ם מלך זה אידיאל. ואברבנאל, כי ישאלו, אנחנו נשאל מלך בגלל שיש לנוכרים, לגויים, אומות עולם מלך, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם בא לקראתנו. אני יודע שאנשים רוצים מלך, לא מספיק להם מלך מלכי המלכים בשמיים, רוצים משהו מוחשי, קונקרטי, אז אני מאפשר לכם, מתיר לכם, לקבל מלך. בואו נסתכל על אברבנאל מזוויות שלנו. דמוקרטיה אידיאלית. יש המון דיבור ושיח עכשיו על דמוקרטיה. מדינה דמוקרטית, מדינה יהודית, חוק הלאום. דמוקרטיה זאת הדרך, הפוליטיקה הכי טובה שהאנושות יצרה. וזה החליפה כל מיני מערכות מנצלות ולא שוויוניות. באמת רעות. זה אידיאל. דמוקרטיה, אנחנו מתפעלים על דמוקרטיה. בצמח דוד אבטחה מהיר תצמיח, שדוד המלך יהיה ראש הכנסת או ראש הממשלה. אצלנו אנחנו רוצים מלכות. מלך שיש לו יראת שמיים, כפי שקראנו בפרשת שופטים, ואז יש לו את הכוח להסדיר את החברה מצד אחד, אבל הוא לא מנצל את הכוח כיראת עצמו כעבד למלך אחר. חלק מהבעיות שלנו בעולם המודרני, שהאליל החדש שלנו, עובד עבודה זרה, אנחנו לא עובדים לפאור, ואנחנו לא עובדים לפלנטו, ואנחנו לא עובדים לבעל. על מה אנחנו עובדים? במזבח של דמוקרטיה. לא מספיק יודעים מה הם הממזרים של, של דמוקרטיה. Moral relativism. חוסר ערכים אבסולוטיים. אם יש לכל אחד קול שווה בקלפי, אז יש לו גם כן קול שווה בשיח המוסרי. וגם למפגע, לטרוריסט, יש את הגישה שלו, אז בואו נבין אותו, ואם רק נבין אותו, אין רע בעולם, צריך שאנחנו לא מספיק מבינים אותו. אם באמת נצליח להבין אותו מהגישה שלו, מהזווית שלו, אז באמת כולנו נעשה ריקוד גדול עם במבה וקוקה קולה, וכל אחד יסתדר בעצמו, כי אין רע בעולם. וכל אחד בגישה שלו, בזווית שלו. וזה ממזירות ישירה מדמוקרטיה, אני כמובן מאוד אוהי דמוקרטיה ומאוד תומך דמוקרטיה, אבל לקח את זה בפורציה, זה הדרך הכי טובה שאנחנו כבני אדם הצלחנו לייצר ולהעריך אותו ולגבות אותו ולחזק אותו. אז רב חסין דיבר על הדואליות הזאת בקשר ליפת תואר, והוא ציטט את הרמב״ם, אחד מהרמב״מים הכי אהוב שלו, רמב״ן מפורסם, מספר 5, מספר 4, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. מתאר לעצמי שהרמב"ן מוכר, לכן אם הוא לא מוכר, חשוב, רמב"ן מאוד חשוב. מה זה קדושים תהיו? התורה נותנת רשימה מקיפה של מצוות ועבירות, אבל זה רק החוק. מה שאומרים באנגלית, the letter of the law. ויש גם רוח הלכה. ורוח ההלכה לא מסתיימת אם האוכל כשר או לא כשר. רוח ההלכה זה צורת החיים, הערכים, מה אדם עושה. הרמב"ן נותן כל מיני דוגמאות, כן? הרמב"ן מספר 5, הסירה בעריות, אסור להתחתן עם עריות, ובמאכלים האסורים, אסור לאכול בשר בחלב. אם כן, שורה שנייה, ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו, עונשיו הרבות. אני אשקיע כל חייו בנשים מוכרות, או כל חייו יאכל אוכל כשר. ומה הכי חשוב לו? אוכל או כסף או שופינג או חומרניות. לזה הרמב"ן קורא נבל ברשות התורה. הכל כשר, גלת כשר, וזאת השאלה היחידה ששואלים, גלת כשר. לא יודע מה המצב של הכשרות פה בארץ מבחינה זו, אבל בסדר רבי יש המון המון שאלות מסביב לנקודה הזאת. כשמפיקים תעודת הכשר, אבל האווירה בתוך המסעדה הזאת לא לפי רוח התורה. כאן יש עניין של שבת, אבל שם יש פה בנות, אני רוצה לעצור בעוד 15 דקות ולהכיר קצת הבנות מחוץ לארץ. נביא איתכם קצת. מישהי פה מ-Five Towns? לא. לפני שנה במקום מוקד מאוד מאוד גדול של יהודים, Five Towns, מוקד מאוד עשיר, הייתה מסעדה ששיווקה לקראת הסופרבול, לקראת המשחק הגדול של הפוטבול, כריך, סנדוויץ', בשר, כמה זה עלה? $1,000 לסנדוויץ'. שמו טיטי זהב, אכילן, בתוך הסנדוויץ'. זה היה גימיק, למשוך אנשים. מי יכול לשלם $1,000 על סנדוויץ'? הייתה שאלה מאוד מאוד מעניינת. שאלו אותי כל מיני רבנים, מה דתי. הם צריכים להשעות את תעודת הכשרות. כי זה תעודת אחשוורוש. חור, קרפת, תחלס, אחוז בחלבות והרגמן. תציג את עצמך, אקסיבישניזם, שכולם יסתכלו, וויריזם, שיסתכלו מי עשיר יותר, ומי יכול להציג את הסנדוויץ' הזה. כי אין דרך שסנדוויץ' יעלה לגדול. זה לא רק עם האוכל קשה, זה טעות גדולה. בעולם הרחב שלנו צריכים לשאול הרבה שאלות, האם האווירה הזאת היא אווירה מתאימה לבן תורה, לבת תורה, האם הערכים האלה משקפים את החיים שלי. ולפעמים אולי אוכל פחות קשה, רמת השכחה פחות קצת, אבל ערכים יותר מתאימים, היא בחירה יותר טובה. לזה הרמב"ן קורא נבל ברשות התורה. אדם ששומר את ההלכה לסיף קטן הכי הכי מפורט ומדויק, אבל כל חייו, מה הערכים שלנו, מה האידיאלים שלנו, איזה צורת חיים יש לנו. מישהו יכול לעשות וי במשבצת של פרשת כי תצא, וכל פעם שיצא למלחמה עוד יפה תואר. אבל זה לא אידיאל. אז בשיחה הזו רב לוינשטיין ניסה לאזן אותנו בין בית שמאי לבין בית הלל. בין הרצון לשאוף לאידיאלים לבין מצב שצריכים לקבל את עצמנו כבני אדם. כמובן, לדעתי, רב לוינשטיין קצת החמיר יותר על אידיאלים. הוא נתן לנו לחץ ודחף, רב עמיטל. רב עמיטל היה חזן ימים נוראים נפלא, מפורסם. יש עדיין היום מניינים ברחבות העולם שמתקבצים רק בראש השנה ויום הכיפורים להתפלל בנוסח רב עמיטל. והיה מאוד מקפיד לא להכפיל מילים, ככה זה היה הקפדה שלו, אבל יש רק ביטוי אחד שהוא אמר פעמיים. בתפילת מוסף בראש השנה, יש קטע בזכרונו, ונדבר על זכרונו, אתם ירצה שם עוד שבועיים, על הפסוקים. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם ישם אצבעך. רב עמיטל שר איזו שירה מאוד עצובה ואיטית. אשרי שלא ישכחך, וכולנו שרנו ביחד, מי שהכיר את התפילה כבר שנים, זה היה איזה קיו להיכנס. אחרי השירה הוא אמר, הוא בן אדם, הוא בן אדם יחזיק בך. הביטוי הזה בן אדם אמר פעמיים. באינסיידרים תמיד חשבנו שהוא בעצם מדגיש שאנחנו בני אדם. למרות הרצון להיות מלאכים, אנחנו בני אדם. צריכים לקבל את האנושיות שלנו, את הכישלונות שלנו, את המגבלות שלנו, לחיות עם עצמך. בתוך פרמטרים של האנושיות. איך עושים את זה? אני לא יכול להגיד לכם, אני רק אומר לכם שהקומבינציה הזאת היא מאוד מאוד חשובה בחיים. להיות מדורבנים ושפטניים, ודורשים מעצמך, ומטפסים, ומחפשים, ורוצים תמיד להיות בתנופה, אבל לא לחיות עם הלחץ, ולא להציב מטרות לא ריאליות, ולחיות עם עצמך, ולקבל את עצמך. איך עושים שניהם יחד? ניסיון. כל אחת בדרך שלה, אבל שתמיד יהיה לכם שני קולות. בחדרי חדרים של עצמך ושל נשמתך, שתי קולות. כל אחד שדוחה, כל אחד שמתקבל את עצמך. מה הקצב ביניהם, מה האינטראקציה ביניהם, זה כל אחת בדרך שלה. וחלק מהמסע של השנה, למצוא את עצמך. אם את חושבת שהדרישות הן יותר מדי חזקות, נוריד קצת מהגז, נוריד קצת מהדשא. נצא קצת בלמיד, זה לקבל. מי שמקבלת את עצמך יותר מדי, להגביר קצת את הלחץ. אני צריכה השנה להשיג משהו, להיות משהו. זה הסיפור של השיחה הראשונה. לא יהיה לנו זמן לעסוק בשני. בואו נטפל טיפה יש איזה עבר של אבא מיטל מאוד מפורסמת שלא רציתי לדלג עליו. אז נדלג על כל המספרים, בדרך כלל אני עושה הרבה דילוגים. מספר 11. עגלה ערופה. סיפור מרופאים. גופה נמצא ביער, מושלך בדרך, לא יודעים מי היכה, מודדים לעיירות הסמוכות, סמוכים, והזקנים, שתי העיירות, באים ומתוודים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. מה אשמתם? מה הם עשו? זקנים שיושבים בתוך בתי מדרש כל הזמן, חושדים אותם כרוצחים. סיפור לא כל כך ברור, לא כל כך מובן. אז רב עמיטל נתן וורט מאוד מעניין, ותמיד התאים אותי איך שרב עמיטל, שנייה, אני אזכר את ה... איך שרב עמיטל, שהוא לא קיבל חינוך, כשרב ליכטנשטיין סיפר לנו על מטאפורות ודימויים ומשוואות, הרגשנו שאנחנו לומדים בפני העושר של עולם האקדמי, אדם שקיבל תואר שלישי בדוקטורט במילטון. רב עמיטל היה אדם שלא הגיע לתיכון בהונגריה, הוא היה בחדר. והיכולת שלו, והחוכמה, והאינטליגנטיות הרגשית שלו, הייתה כל כך גבוהה שתמיד ראה דברים כמשלים, מטאפורות. אז הכל מתחיל עם יוסף. מסתכל במספר 12-11, יוסף מנסה לשכנע את יעקב שהוא עדיין חי, יעקב לא יאמין, כבר הרבה תקווה. מה משכנע את יעקב? מספר 11, שהוא האחרונה, וירא את העגלות אשר שלח את יוסף. יעקב מסתכל על העגלות. פשטו את העגלות עם אוכל, מפרו. בסוף בסוף השתכנע שבנו הפך להיות סגן נשיא, ויש לו יכולת לשלוח לו אוכל בתקופת צמא, צנע. רש"י אומר, סימן מסר להם. יוסף מוסר ליעקב סימן, בכך שהוא שולח לו עגלות. למה? כי הסוגיה האחרונה שלמדו יוסף ויעקב יחד הייתה סוגיית עגלה ערופה. ישבו ועסקו בפרשת כי תצא, אחרי 20 שנה יוסף מחזיר את אביו לאותה תקופה. יש אנשים שזוכרים את חייהם לפי מדעת המוזיקה, איזה שירה שמעתי לפני שנתיים. שומעים את השירה ברדיו או באינטרנט, כן, כן, אני זוכרת, הייתי במחנה, הייתי בחול, הייתי בתיכון, יש אנשים שהמדען החיים שלהם זה סוגיה, אני זוכר, הייתי, למדתי את התורה הזאת, למדתי, יש להם מה בפנים, מה בוורידים, מה עובר בוורידים. אז יוסף מוסר ליעקב, אבא, תזכור, הנה הכל שלמדנו עגלה ערופה יחד לפני 20 שנה. והוא שלח לו עגלה, והוא הניח שיעקב כבר יחבר את הנקודות, עגלה, עגלה, למרות שהם דברים שונים, אבל פונטי, עגלה זה עגלה, עגלה ערופה. מה פתאום שיעקב ויוסף עסקו בעגלה ערופה? זאת הסוגיה האחרונה, בצורה ככה רנדומית, עסקו בעגלה ערופה. אז התוספות מסביר. מספר 13, אני אסכם, כי אין לנו מספיק זמן. יעקב משגר את יוסף לבדוק את אחיו בשכם, כמובן משגר אותו מחברון, אז בדרך, כמובן במסלול שלנו כביש 60, יש פקקים ברמי לוי. ויעקב רוצה ללוות את יוסף. ויוסף אומר, אבא, אל תלווה אותי, שר בבית, אני אלך לבד. לא, אני רוצה ללוות אותך. יוסף, אבא, אני יכול, אני מסתגר, יעקב אומר לו, יוסף, ליווי אורחים הוא מצווה גדולה. ואני אוכיח לך, כי כל המצווה של עגלה ערופה מושתתת על המושג של ליווי אורחים. המנהיגים מהעיירות הסמוכות הם לא אשמים, הם לא רצחו. אבל רש"י כבר מסביר שהדאגה אולי לא ליוו את האורח מספיק וחשפו אותו לכל מיני סכנות. היו צריכים ללוות אותו, ואם היו מלווים אותו נכון, לא היה נהרג. אז מידת אשמה של המנהיגים זה לא שרצחו במו ידיהם, אלא לא ליוו. בגלל שלא ליוו, הוא נרצח, והם צריכים להודות ולעשות תשובה על חוסר ליוו. ובכך יעקב משכנע את יוסף לתת לו ללוות אותו. כי ליווי זה כל כך חשוב, הנה ראיה פרשת עגלה ערופה. אז זאת הסוגיה האחרונה שלמדו, וזה הדרך שיעקב שכנע את יוסף לתת לו ללוות אותו. אלו הם המקורות שיש לו. פסוק בפרשת ויגש, רש"י בויגש, התוספות, הגמרא שאומרת, הנה יש הגמרא במספר 14, סוטה שהם מתוודים לכך שלא ליוו. עכשיו רב עמיטל שואל, באמת, ליווי אורח יציל אותו מרצח באמצע הדרך? בדרך כלל איך מלווים אורח? כמה צעדים, 2 קילומטרים הראשונים. האורח הזה נסע מעיר לעיר והוא נהרג בדרך באמצע הלילה, אחרי יומיים, 3 ימים, כשהוא היה בדרך. מה, הליווי שלי מציל אותו? כך שהמנהיגים הזקנים צריכים לעשות תשובה שלא ליוו אותו. הדרך היחידה להגן על אדם זה לא לעבוד אותו, אלא להיות אותו כל הזמן, זה בלתי ריאלי, זה לא מציאותי. רבי עמיטל אמר, לא, 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 הליווי לא היה מציל אותו, לא היה מגין עליו. הליווי שלך היה נותן לו תחושה שהוא חשוב לך, סמלית. והמסך הזה היה מצים אותו, ונותן לנו כוחות שיהיה יכול לעמוד בדרך מול כל הסכנות. החשיבות של ליווי זה לא שאתה מגין עליו, חשיבות שאתה אומר לו, אתה חשוב לי, שאתה נותן לו את התחושה שלא סתם אורח ועכשיו אתה עובר לשלב הבא, אלא הוא אינדיבידואלי חשוב ונותן לו תחושה שהיא מטר, שהוא חשוב לך. והנתינה הזאת מעצים אנשים ומחזק אותם ומגבה אותם ונותן להם כוחות. וכמובן, במיוחד בעולם שלנו, מצד אחד הליווי טכני, מה, אתה מלווה אותם מחוץ לדלת, מחוץ לבית, אין סכנות. מצד שני, בעולם לא כל כך פרסונלי, עולם כל כך גדול, כולנו מספרים, וכמובן, מה אתה מדבר לפני 40 שנה? מה היה אומר בעולם של מדיה חברתית, ושל המושג שיש לנו חברים, באמת הם לא חברים, שאין לנו קשרים כל כך חזקים, חברתיים. איך אני יכול להתחבר לאנשים ולתת להם תחושה שהם לא מסך ולא חבר בפייסבוק ולא תמונה באינסטגרם, שהם חשובים לי? אנחנו חיים ב... קורא לזה tyranny of the screens. בעולם זה אני מייצר פה סרט, science fiction, sci-fi סרט, שהרודנים החדשים שלנו הם לא אנשים, אלא המסכים. אני מרגיש את זה, אני לפעמים מרגיש שקשה לאנשים להסתכל בך בעיניים ליותר מחצי דקה, כי אין לנו את הניסיון בזה, כי רוב החיים שלנו זורם דרך המסך ולא דרך אנשים. זה מאוד מאוד קשה, אני מרגיש לפעמים שאנשים מסתכלים עליי כאילו אני מוזר, שאני מנהל שיחה ואני מסתכל באמת ישר לתוך עיניים, כי זאת הדרך להתחבר, או שלא לדבר על השפה, עם הלשון, זה לא לדבר עם העיניים, עם הפרצוף, להתחבר לאנשים, זה קשה לנו. אני מרגיש לפעמים שזה, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה לתת לאדם חוויה לא נעימה, שזה קצת מפחידה וקצת מטרידה, אז אני נוסק. אז איך אני נותן לאנשים תחושה שהם חשובים לך? רבי עמיטל ציטט את הגמרא בכתובות, שיותר טוב לחייך לאדם מלתת לו חלב. זה מבוסס על פסוק בפרשת ויחי. חכלי לעיניים מיין ובין שיניים מחלב. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממאכילו חלב. תראו דווקא פיראל. זה נמצא פה במספר 16. לפעמים החסד שאדם יכול לעשות בחיוך, זה גובר על כל מיני חסדים, זה חסד כל כך קל. כמה בנות אתן עוברות במשך היום? ואם אתם מקדימים שלום ומחייכות, וכאן יש אולי איזה מסר, קצת הומיזם, כן, במיוחד לבנות חוץ לארץ, זה קשה להתנתק מהבית, אז יש חובה, הייתי אומר לא חובה, הייתי אומר אפשרות, הזדמנות. בישיבה שלנו, אצל הגברים, יש תמיד חשש שישראלים יברחו מהישיבה בגלל שיש יותר מדי חוצניקים. אני זוכר כשפתחנו את התוכנית הזאת, ממש פעניתי, ב-ground level, אז אמרנו, מקסימום 20 בנות מחוץ לארץ, אנחנו לא נעבור את המספר הזה אף פעם. אמרה אסתי, אני ככה חייכתי לעצמי, תראי. אז אפשר להתלונן ולהתבחין, אפשר לרם את הדגל. ישיבת הציון, מגדל עוז, זה כוח בינלאומי. זה כוח פה, וזה כוח בטינק, וזה כוח בדרום אפריקה, וזה כוח באוסטרליה, וזה כוח בהנקה, וזה משפיע על אנשים, וישראליות צריכות להרגיש גאוות יחידה. שאתן שייכות, לא בסדר, יש קצת אנגלית, ויש קצת רבנים עם מבטא אמריקאי. בסדר. זה המחיר להשפיע על העולם. זה המחיר לבנות קהילות עולמיות, לבנות משהו מעבר להר הגדול, להר הקטן צריכה מצמצם. אז אברהם מיטל ניסח את עגל הרופא לא כאיזה ליווי טכני, אלא כדרך להתחבר עם אנשים ולתת להם תחושה שהם חשובים לך. אז זה קצת אתגר אולי, שבוע הזה, לחשב על אברהם מיטל, את עייפה וככה מופנמת, ועברת לילה קשה, ויש שיעור קשה. וכמובן, מי שמחייך זה גם נותן לעצמו הרבה. מוכח. בעולם המדע, מי שמחייך הרבה, זה... יש איזו סטטיסטיקה שתינוק מחייך 350 פעמים, תעשו גוגל, ולצערנו, מבוגר, מחייך 7 פעמים ביום במנוצע. אני לא אמנתי לסטטיסטיקה הזאת, אבל ברור שיש נפילה. בין התדירות של החיוכים, כן. אז אתם חוזרים הביתה לשבת? אמא שואלת, מה למדתם בשבוע הראשון במגדל עוז? זה רב אמר לנו לחייך. זה ייתן קצת תדמית אחרת למגדל עוז, כן? סיפר לנו לחייך. חשבתי שאתם עומדים גמרות ורשי ותוסס, אז גם זה חיוך חשוב. טוב, שבת שלום, אני רוצה קצת להכיר אותה לכולכם, אבל בעיקר עכשיו בגלל שזה שבוע ראשון, כל הבנות היקרות שהגיעו ממדינת הים. אני רוצה רק להכיר אתכם ומאחל לכולכם כמובן שנה של הצלחה ושל פוריות ושל התקדמות ושל שאיפות ושל לקבל את עצמך גם כשלא מצליחים. אוקיי, okay. So who speaks English? Who is from חוץ לארץ, actually?
Well, you see...
Volitional compulsion. Volitional compulsion. What's your name? Abigail what?
Wolf.
Wolf, from where?
Greenwich, New York.
Oh, sorry. You're Hershey's. You're the baby, right? You're the youngest, right?
Yeah. You know my family.
I ate at your house a few times. I saw your father at the wedding recently. Were you at the wedding?
What?
Were you at the wedding?
No.
Oh, wait. Great Neck. Did you say Great Neck or Scarsdale?
Great Neck.
Oh, it's different. Oh, so I'm sorry. I was sorry. Start again. Abigail Wolf. What's your father's name? That's familiar.
My brother went to Gush. Aaron.
Oh, Aaron's welcome.
Are we Jewish geography?
You know what? You know what?
Reichman.
What's your father's name?
Stuart Reichman.
Where are you from? Where did you go to school?
Fish.
Oh. How's it going so far? Girls, whoever's from Chutzlaritz, I want to meet you. How's it going so far? Tough, huh? It's going to be tough. Hang on. You're from Tina.
Yeah.
What's your name?
Hi, I'm Talia Lisker. Talia Lisker.
Lisker. Oh, Shimonaki's daughter. You're Jay's daughter.
I am.
And where did you go to school?
S.A.R.
S.A.R. Where do you live? He's the Queens, right?
Yeah. Hi, I'm Abigail Hubner.
Abigail Hubner?
Hubner.
What's your father's name? Parents?
I'm from the city.
The city. Where did you go to school?
Ramaz.
Are you the only Ramaz girl here?
Yeah.
Is it tough?
Yeah.
Who was the last one we had Tess? We didn't have
Yeah, there were three that year, and then my two sisters were both
of
the only ones
that
year.
How's it going?
It's great.
What's your name?
Toby Broad.
Toby Broad, okay. I know your parents. And you're Abby's sister.
Yeah.
So your grandparents brought you cookies also, or just Abby? Well, what's his name? Who was in yeshiva yesterday? One of your uncles.
Oh, yeah.
Donnie was in yeshiva.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Yofi. What's your name?
Aaronson.
Aaronson. So you're David's sister. So your brother's name, Aliyah. And you're from New Rochelle. Good. And you probably went to SAR. Okay. Sorry, no, what's your name?
Shauna Edry from Toronto.
Oh, okay, Daniels.
Yeah.
Your mom and I knew each other growing up.
Oh, really?
Your mom grew up in Flatbush.
Yeah.
I did
not even know that.
What's Daniel doing this year?
He's in the army in Napa, and he's moving to a long soldier apartment in Gibbashima today.
Were you in Ennismore this summer? No. No, my daughter was there. What's your name?
Ion Shone.
Shone. So which Shone are you? From Atlanta?
Yeah. You gave me a ride.
How's it going so far? Atlanta, girl?
It's great.